יש ימי עצמאות ויש ימי עצמאות. לפעמים אנחנו נכנסים ליום העצמאות עם הרבה קשיים, לבטים, בעיות, דברים שצריכים לתת עליהם תשובות. לצערנו הגדול, היו לנו כבר כאלו ימי עצמאות. ויש לפעמים יום עצמאות שהכל די על פי פשט. ברוך השם, אנחנו חיים את החיים שלנו, חיים נורמליים. ארץ ישראל הולכת ונבנית. יש הרבה טוב בארץ ישראל ובמדינת ישראל. השמחה היא שמחה שבאה די בפשוטה. ונראה שיום העצמאות השנה הוא יום עצמאות כזה. כמובן שיש דברים שצריכים לתקן. כמובן שיש דברים שעדיין לא כל כך טוב לנו איתם. זה נכון. אבל במצב שבו אנחנו נמצאים, זהו יום טוב ויום שמח ויום שבו אנחנו מודים לריבונו של עולם על כל הטוב שגמל איתנו עד הנה. וכיוון שכך, ראוי שנדבר על דברים פשוטים, לא על תירוץ של קושיות גדולות שעומדות בכבשונו של עולם, אלא דברים פשוטים. ביום חמישי האחרון דיברנו בלילה על הפסוק של שלושת השבועות: השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או בעילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. והבאנו את דברי השם שמואל, ולא רק, שמזכיר את דברי הרמב"ן, שהרמב"ן אומר מה זה עד שתחפץ, לשון חפץ, או אם תרצו בשפה של לומדס, חפצה, שצריך שאהבה יהיה לה חפצה, שיהיה חפץ על מה לחול. ויותר מזה, כתוב בספרי חסידות שאם אדם יש לו איזו התעוררות נפשית, רגשית, רוחנית בעבודת השם, שהוא צריך לקחת את האהבה הזאת ולהדפיס אותה על חפץ, לחבר אותה לחפץ, למהות גשמית, פשוטה, חומרית, לחבר את זה עם איזשהו חפץ. וזה אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. צריכים לדעת לחבר את האהבה הגדולה, את האידיאלים, את המחשבות הגדולות, לחפצים, למציאות גשמית פשוטה. העומק של הגלות הוא לא אובדן חיי הרוח שלנו. בגלות לא איבדנו את חיי הרוח. זה נכון שחיי הרוח שלנו ניזוקו, זה נכון, אבל לא איבדנו את חיי הרוח. מה איבדנו בגלות? איבדנו את חיי החומר, את הגשמיות, את החפצים. לא בכדי הפסוק אומר השבעתי אתכם בנות ירושלים מצבאות או בעילות השדה, אם תאירו ואם תורו את האהבה עד שתחפץ, עד שיהיה לה חפצים. כי בגלות הארוכה אין לה חפצים, אין מציאות להדפיס את כל המחשבות הגדולות שיש לנו בקשר למלכות, בקשר לכהונה, בקשר לארץ, זה איננו. אין חפצים. רבי נחמן מברסלב כותב בליקוטי מוהר"ן שהוא חשב שסיפרו לו אנשים כשהלכו מאוקראינה לארץ ישראל, שלפני שהם הלכו לארץ ישראל הם לא חשבו שארץ ישראל נמצאת בזה העולם כלל. אתם שומעים מה שהם חשבו? שארץ ישראל זה לא מציאות חומרית, גשמית, אלא שארץ ישראל לא נמצאת בזה העולם כלל. כשהולכים לארץ ישראל זה איזה מין, אני יודע איזה מין טרנזישן כזה, זה נכנסים לאיזה מצב חדש. ארץ ישראל זה נמצא שם בירח, במחשבות, באידיאלים, מה שקוירים בחינת ארץ ישראל. אז לא הולכים לארץ ישראל, הולכים אל הבחינה. עד שהם באו לארץ ישראל והם ראו שארץ ישראל זה דבר פשוט לגמרי. איך קרה דבר כזה שהם חשבו שארץ ישראל זה לא בזה העולם כלל? התשובה, זו המחלה של הגלות. הגלות לא לקחה לנו את המושג המופשט של ארץ ישראל. בספרי חסידות מלא מדברים מבחינת ארץ ישראל. את המושג המופשט של ארץ ישראל היה לנו גם בחוץ לארץ. אפשר להשיג את זה אם משתתחים על ציון רבינו באומן בראש השנה, ויש לך בחינת ארץ ישראל. אבל ארץ ישראל כפשוטה, כמו שאמר רבי נחמן לתלמיד שלו, לרבי נתן, אחרי שהוא יצא מהמקווה בערב פסח, והוא אמר לתלמיד שלו, לרבי נתן, השנה אני אהיה בארץ ישראל. שואל אותו התלמיד שלו, למה הרבי מתכוון? אז אתה אומר, למה הרבי מתכוון? למה זה כל כך מסובך? הרבי אמר שהוא יהיה השנה בארץ ישראל, למה זה מסובך? זה מסובך מאוד. התלמיד הכיר את הרבי שלו. הוא חשב שכשהוא אומר לו שהוא הולך לארץ ישראל השנה, אולי הוא הולך לעוד איזה בחינה בארץ ישראל. אז הוא שואל אותו, למה הרבי מתכוון? והרבי הבין טוב מאוד למה התלמיד מתכוון כשהוא שואל אותו למה הרבי מתכוון. אז מה ענה לו הרבי? הרבי אמר לו, אני הולך אל הבתים ואל הרחובות. אהה, הבנתי. הולכים לארץ ישראל כפשוטו. לא בחינס ולא עניונים ולא קברי צדיקים ולא שום דבר. בתים ורחובות. איזה רחוב אתה גר? באיזה רחוב אתה גר? זה ארץ ישראל. ואת המושג הפשוט והגשמי והמושג הזה אנחנו איבדנו בגולה. האהבה שלנו לארץ ישראל, לגאולה, למקדש, בגולה הייתה אהבה אפלטונית. אמרו לי שבשביל החבר'ה מחוץ לארץ אני צריך להגיד platonic relationships, והם כולם יחייכו. זה היה הכל אפלטוני. דיברו על ארץ ישראל במושגים רוחניים. כשהכוזר שואל את החבר, רגע תגידו, אז למה אתם לא הולכים לארץ ישראל? אז הוא אומר לו, מצאת מקום חרפתי אדוני המלך. גוואלד, הוא אומר, עכשיו שאין הדבר כן, הדברים שאנו אומרים בתפילותינו השתחוו להר קודשו, השתחוו לאדום רגליו, המחזיר שכינתו לציון וכדומה, אינם כי אם כדיבור עתוקי וכצפצוף הזרזיר. כי בלא כוונת הלב אנו אומרים דברים האלה. נורא. היחס שלנו לארץ ישראל הוא לא יחס מציאותי, הוא לא יחס גשמי, הוא יחס אידאי. תחזינה עינינו בשוחה לציון, זה משהו כזה אוטופי, זה לא מוחשי.
אחי ורעי,
במשך 2000 שנה עם ישראל הסתובב בגולה בלי החפצים, בלי השטח פץ. הקמת מדינת ישראל זה ההתגשמות של השטח פץ. אי אפשר כבר יותר להאשים את עם ישראל בזה שאין לו חפצה. יש לו חפצה, יש לו לאן לחבר את האהבה הגדולה שהוא מרגיש. ואני אומר, כמובן שיש דרגות בזה, ואינו דומה מי שיושב פה עכשיו עם מדים למי שבא לשנה. אבל כבר את אף אחד שיושב פה בבית מדרש אי אפשר להאשים שאצלו זה משהו מופשט. זה לא אבסטרקטי כבר יותר. גמרנו. זה נהפך להיות למשהו מוחשי, למשהו שמשלמים בשבילו 700 או 1000 דולר ועולים על מטוס ויורדים ונוגעים באדמה. ויש לזה רחובות, ויש לזה בתים, ויש לאן ללכת, ויש אל מי להתקשר, ויש הכל. זאת מציאות מוחשית לגמרי. האהבה הגדולה של 2000 שנים שטעילה באוויר ככה, נטולת רגליים ונטולת חיבור לתוך המציאות, הפסיקה להיות מרחפת והתחילה להיות מחוברת לתוך קרקע המציאות. זה הדבר העצום שנתנה לנו מדינת ישראל. ולמה אני מקפיד להגיד מדינת ישראל ולא ארץ ישראל? משום שאני מחפש את החיבור של האידיאלים הגדולים לארגון, לאדמיניסטרציה, למשהו מוחשי, מסודר, מחובר לעולם הזה כפשוטו, שגובים מיסים ומשרתים בצבא ומטיילים, ויש רכבת ויש אוטובוס, ויש מציאות מחוברת לתוך העולם הגשמי כפשוטה עד הקצה האחרון. זה מה שאני מחפש, ולכן דווקא מדינת ישראל, לא יותר יהודים שמסתובבים פה בארץ ישראל בחינת חוץ לארץ, באיזה מין תלישות, חיים מכספי החלוקה, כמו שהאבני נזר הסוחות שובר בכבודו ועצמו כותב, שיהודי שיושב בארץ ישראל וחיים מכספי החלוקה, הוא לא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. יישוב ארץ ישראל פירושו של דבר להוציא את הפרנסה שלך מהאדמה, מתוך הארץ, לא דווקא מן האדמה, תוך המציאות של הישיבה שלך בארץ ישראל. זה יישוב ארץ ישראל. לחבר איזה חיבור מציאותי גשמי לגמרי, זה המהות שנתנה לנו מדינת ישראל שלא היה לנו במשך 2000 שנה. סוף כל סוף שתחפץ, סוף כל סוף יש לנו חפץ שאנחנו יכולים לגעת בו. וזהו הסדר, וזהו העניין על פי חזון העצמות היבשות. דיברנו בזה כבר כמה פעמים, וזה נזכר בכמה וכמה מקומות, אבל מדי דברי בו זכור הזכרנו עוד. ראשית כל, עצם העובדה שקוראים לחזון חזון העצמות היבשות. מה אנחנו באים להחיות פה? מה חסר לנו כל הזמן? את העצמות. את העצמות, זה מה שחסר. העצמות יבשו, לא הרוח יבשה. הרוח הייתה שם, העצמות יבשו. זה מה שחסר לנו כל הזמן. ויניחני בתוך הביקה והיא מלאה עצמות, יבשות מאוד. והשאלה היא, האם התחיינה העצמות האלה? האם יש סיכוי, אחרי כל כך הרבה שנים של גלות, אחרי כל כך הרבה שנים שלא היה ארגון ולא היה סדר ולא היה שלטון ולא היה ממסד ולא היה מדינה, האם העצמות יחזרו לחיות? האם אנחנו נהיה מסוגלים עוד ליצור איזושהי מין מציאות חיה, קיימת, נושמת, מחוברת לגוף, לבשר, לגידים, לעצמות? האם נהיה מסוגלים? השם אלוקים, אתה ידעת. ואז הפנייה אל העצמות היבשות. נתתי עליכם גידים, הלתי עליכם בשר, קרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח, וחייתם וידעתם כי אני השם. החזון של החזרה של העצמות האלו, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו, ורוח אין בהם. יש כאן כמו איזה מין הפסקה פתאום. צריכים נבואה נוספת. הנבא אל הרוח. אז מה המצב עכשיו? המצב הוא שאולי הנס הכי גדול קרה. יש גוף, יש בשר, יש עצמות, יש גידים, יש אור. הנס הגדול קרה. עכשיו צריכים לחבר את זה אל הרוח. אבל הנס הגדול שיש אורגניזם, יש ארגון, יש ממסד, יש גוף, זה הנס הגדול שקרה. באמת, זה לכאורה דברים פשוטים מאוד, שכשבן אדם מת, אז הרוח שווה אל השם, והגוף הוא זה שנרכב בקבר. האובדן הוא אובדן של הגוף הרבה יותר מאשר האובדן של הרוח. הרוח היא נשמרת, הגוף הוא זה שהולך לאיבוד. בגלות, שזה המוות שלנו, הגוף הוא זה שהלך לאיבוד. הגוף הוא זה שאיבד את החיוניות שלו, את העמידה שלו. ולבסוף, ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל המה, הנה אומרים יבשו עצמותינו, עבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. עוד לא עבדה תקוותינו, יבשו עצמותינו, עבדה תקוותינו. למה עבדה תקוותינו? כי יבשו עצמותינו, אין לנו כבר אחיזה במציאות. אנחנו עם שהוא יותר אגדה מאשר עם. אנחנו עם שהוא יותר איזה מציאות רוחנית, אידאה, משהו מחשבתי, מאשר מציאות מחוברת לתוך העולם, חזק חזק לתוך המציאות. כי יפשו עצמותינו, זה מוות על העולם הפיזי. יפשו עצמותינו, והעצמות האלה, זוהי הגאולה. הנני פותח את קברותיכם ועליתי אתכם מקברותיכם, ואחרי זה והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. אדמת ישראל, איזה חיבור, איזה חיבור במציאות. רגליים נוגעות בקרקע, לא יותר עם נודד, לא יותר איזה מין משהו ששייך לפולקלור יותר מאשר שייך למציאות, לגורם שצריך להתחשבן איתו. רב צודק כותב לחבר שלו שגר במנצ'סטר וחושב ללכת לארצות הברית, הוא כותב לו מכתב גדול על ארץ ישראל. ובתוך המכתב הוא כותב לו שארץ ישראל זה הקרקע שהקדוש ברוך הוא כתב לעם ישראל בכתובתה, לכנסת ישראל בכתובתה. זה בדיוק אותו הדבר. כתובה זה דיני ממונות. למה? לאהבה גדולה. בשביל מה צריכים דיני ממונות לאהבה גדולה? אנחנו אוהבים, הכל בסדר, פרפרים, פרחים, כוכבים, הכל בסדר, מצוין. למה צריכים כתובה? הכתובה הזאת זה עושה טעם לא טוב בפה. אז כאילו אתה שואל את הבחור, וכמה אתה כותב לה בכתובה? הוא שואל אותך, בשביל מה זה? זה במקרה שתגרש אותה. והחברים שרים, הרם השם אלוקת. ומה אני מדבר איתו? זה למקרה שתגרש אותה. נה. אנחנו יודעים. אהבה זה דבר יפה מאוד. בוא נה. תחתום פה. על כסף. על קרקע. בוא. תחבר את זה. תחבר. תעשה מזה חוזה. תתחייב. אבל אנחנו באוויר. נה. אין באוויר. אין באוויר. מחובר לקרקע. ארץ ישראל זה החיבור לקרקע של האהבה הגדולה שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. הפסוק אומר, וישבור מוטות אולכם והולך אתכם קוממיות. רש"י אומר, בקומה סקופה. חז"ל אומרים, קוממיות שתי קומות. הנה הגאולה, והולך אתכם קוממיות. המלחמה הראשונה שעם ישראל נלחם על ארצו נקראה מלחמת הקוממיות, אחרי הגלות הארוכה. איזה שם, שתי קומות. שתי קומות, אז איזה קומה הייתה חסרה לנו? איזה קומה? אז לפני השיחה הזאת היינו אומרים, חסר רוחניאס. נה. לא חסר לנו, הקומה העליונה היה לנו מספיק. הקומה התחתונה חזרה לנו. הקומה התחתונה של החיבור לתוך המציאות, של העמידה על הקרקע. הקוממיות כפשוטו בקומה סקופה. ללכת בקומה סקופה, ולא בקומה סקופה מתחת לשולחן, אלא בקומה סקופה כפשוטו, שיראו. זה חסר לנו. רוחניות היה לנו הרבה בגולה. כמובן שהרוחניות הזאת נפגמה בגלל החיסרון של הגשמיות. זה אין צל של ספק. יש הרבה פגמים, פגמים גדולים מאוד. אין צל של ספק, אין צל של ספק. מלכה ושרה בגויים, אין תורה, זה ברור, אין צל של ספק. אבל בגולה הצלחנו לקיים חיים רוחניים, אבל חיים חומריים, את החיבור הזה לתוך האדמה, זה לא יכלנו. וכאן מבטיחים לנו, והולך אתכם קוממיות, תזכו לשתי קומות, קומה על גבי קומה. זה מה שאתם עתידים לזכות, גם לקומה התחתונה אני אתן לכם. וזה נכון שישנם יהודים שרואים את הקומה התחתונה הולכת ונבנית, והם מפחדים. הם מפחדים. מדברים איתנו על כוחי ועוצם ידי, מדברים איתנו על אובר גשמיות, על זה שמתעסקים יותר מדי בענייני החומר, על חילוניות, על ככל הגויים עמך בית ישראל. טענות שיש בהם ממש. אבל משל למה הדבר דומה? לבן אדם שיוצקים אצלו בשדה יסודות, אז שמים לו יסודות גדולים, אז הוא בא ואומר, למה עשית לי כאלו חורים בקרקע? תראה את העמודים האלו, כאלו קלוצים שמת לי פה עכשיו, כאלו מן עמודים רחבים, שוטה שבעולם, אני הולך להקים לך פה בניין עם שתי קומות. אתה מתלונן על גודל היסודות? אתה מתלונן על האחיזה של זה בקרקע? אתה הולך להקים כאן מציאות גדולה, מציאות ענקית, שתי קומות, כקומה של אדם הראשון. אתה הולך לצפות מסוף העולם ועד סופו, ואתה מתלונן על הגודל של היסודות ועל המשמעות של זה, על זה שזה יותר מדי עבה. בטח שזה יהווה, כי זה צריך לעמוד, זה צריך להחזיק. מה חשבת? לנהל מדינה כמו שטיבל? בטח שזה יהיה מדינה, בטח שיהיה חוק, בטח שיהיה משמעת, בטח שיהיה סף גיוס. אין מה לעשות, מה חשבת על זה? יהיו מיסים, כן, נכון, נכון, גם אני משלם, כן, נכון. לא נוח, לא נוח, מודיע לכם כבר עכשיו, שתדעו, לא נוח. אבל מה חשבת על עצמך? צריכים עמודים, עמודים רחבים. זה החידוש הגדול. ישנו סיפור, זה סיפור גלותי, שפעם אחת הבעל שם טוב חלם בלילה שאיזשהו איש בכפר אחר בשם גדליה יהיה השכן שלו בגן עדן. הוא הולך לחפש מי זה הגדליה הזה. הוא מצא בן אדם שיושב ואוכל כל הזמן, אוכל ואוכל ואוכל ואוכל. קצת כאב לו שזה השכן שלו בגן עדן. הוא שאל אותו, תגיד לי רב יהודי, למה אתה אוכל כל הזמן? אז אמרתי, שמע, כשהייתי ילד הלכתי עם האבא שלי, הוא היה אוסף כל מיני אל תזכן סמרטוטים, היה אוסף ממקום למקום, היה מוכר. הוא היה יהודי כזה רזה. יום אחד תפסו אותו הקוזאקים וקשרו אותו לעץ והעלו אותו באש. ואבא, בגלל שהיה כזה רזה, אז הוא בער דקה אחת וזהו, וזה נגמר. אבל אני אומר גדליה, אני אוכל הרבה כדי שהם יתפסו אותי הקוזאקים ויעלו אותי באש. וואו, איזה אש גדולה זאת תהיה. ואני אומר, זה סיפור גלותי. תאכל הרבה כדי שאם אותך יתפסו הקוזאקים, אוי, איזה מכות שאתה תיתן להם. בשביל זה תאכל. בשביל שישרפו אותך, בשביל זה אתה אוכל. קומה תחתונה אנחנו צריכים. תראו מה קורה, מה קרה לקומה התחתונה שלנו בגלות. גם כשאנחנו בונים קומה תחתונה, בונים אותה כדי שיהיה אפשר לשרוף אותה, שיהיה הרבה אש. איפה אנחנו נמצאים? המציאות שחידשה עלינו מדינת ישראל, וזה החגיגה הגדולה שלנו, זאת המציאות של החיבור אל תוך המציאות. אני רוצה לסיים לקריא קטע. זה עברית גבוהה, אז אני מבקש סליחה מי שלא יבין כל כך. קטע מתוך שיר של אורי צבי גרינברג. אנחנו רוצים לראות את חיינו עם חופים וסיפים, לדעת גבולנו היטב ואת כל ההיקף של הכוח. כך וכך מידות ארץ, כך וכך מידות שחק, לא יותר ולא יותר. אנו רוצים נצח בגוף, נצח בארץ, נצח בהוד כתר, לא נצח בנדוד, נצח ברוח, נצח ביגון גלויות, נצח ראש בעננים, נצח לב על הגלים. כאשר נחשפנו מאז המברך את עמו על עתו וסדנו, על חרבו ושירו בין יאור ונהר, נכון יהי בית המקדש על ההר, חוסננו ופארנו לך, נהיה יהודים בתלית ותפילין, בתורה ודעת ועמל, שדמם דם מלכות בר שילם ומגן, יהודים שכתר דוד בארצם וחרבו המבורכת מונחת בנדן על דייק, תפילה ונבואה, ברכות שדיים ושדה, תנובה וגבורות, עם גדול, כבוד שכנות בגויים, רצוי לבריתות, על שכרו ופריו לעיתות של שלום, ואיש על דגלו ביום קרב.